אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה
עם רונה גרשון תלמי.
פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בסדרה שאנחנו מדברים בה על הכרזת העצמאות, יום העצמאות. חוזרים אל הרגע המכונן הזה שבו מכריזים על מדינה. בן גוריון עומד בהי בייר תשח ומכריז על מדינת ישראל, מחיות כפיים גדולות. אחר כך היו ריקודים, נכון? ברחבי תל אביב יש שמועות כאלה, לא?
עוד טעות, לא.
עוד טעות, לא היו ריקודים? בכ"ט
בנובמבר רקדו בהי יער, ברחו למקלטים.
אהה, בצדק, מלחמה. אז זאת אומרת, יש הכרזה והמלחמה מתחילה בעצם, אז הם לא מספיקים בכלל לעשות את השמחה הזאת ברחובות. אני רציתי להתחיל ככה את השעה, אבל זה לא, ההיסטוריה תפחה על פניי.
נכון, מה לעשות.
ואמרנו, הרגע ההכרזה הזה קודמות לו טיוטות. התחלנו מהטיוטה הראשונה, ועוד אמרנו בפרק הקודם, למי ששמע אותנו, לטיוטות האלה קדמו הרבה מחשבות, הרבה רעיונות, הרבה טקסטים כתובים שהיום אמורים להיות הבסיס הדבר הזה. אבל הטיוטה הראשונה, כותב אותה, אותו בהם הנחמד, בהם הנחמד, שבעצם יושב ומעתיק חלקים מן אותה הכרזת עצמאות אמריקאית, מוריד את החלקים הפחות רלוונטיים וחשובים, כמו התלונות אל הבריטים, וכמו כל מיני עניינים נוצרים מן הסתם, ודברים שכאלה, ומצמצם את זה למין דבר כזה שמתאים לכאן.
נכון.
ואמרנו, החוזקה של הדבר הזה, שהוא שואל את השאלות הנכונות. נכון. זאת אומרת, הוא בעצם לוקח את התבנית של השאלות בהכרזת העצמאות האמריקאית, זה באיזשהו אופן נשאר, נכון?
בדיוק, התבנית נשאר. קודם כל, למי שעוסקים קצת בחקר הספרות, אבל לא נקודה מסובכת, עצם ההחלטה להתחיל את ההכרזה באפוס, בסיפור גדול של תולדות, למשל, במקרה שלנו, האומה, ואפילו משתדל, כזה שמשתדל לא להיות בדיוני, יש אפוסים בדיוניים כמובן. אפוס, סיפור גדול, big story. עצם ההחלטה הזאת באה מן האמריקאים, אמנם בהם הופך אותה, בהם מרחיב אותה מאוד, מסיבות מאוד פשוטות שאנחנו נוגעים לשכוח אותם. לאמריקאים יש עבר, בעת שהם מקימים את מדינתם העצמאית, יש להם עבר מאוד קצר כאומה עצמאית, ולכן הסיפור שלהם קצר יחסית. בהם אבל לוקח את הרעיון שבתחילתו של מסמך ההקמה צריך לספר את סיפורה של האומה, והוא מתחיל לפתח אותו. ועכשיו, יכול להיות שמילים רבות מאלה שהוא כתב, כשהוא מתאר בדרכו את תולדות האומה, מילים רבות נשמטות ולא מגיעות עד הטיוטה האחרונה, אבל זה טיוון של טיוטות. אבל עצם הרעיון, קודם כל, עצם השאלה, האם צריך לספר את סיפורה של האומה כדי להצדיק את המהלך הנוכחי? התשובה היא כן. ואת זה הוא לוקח בין היתר מהכרזת העצמאות האמריקאית. אולי כאן צריך לעצור שנייה ולהגיד, צריך לזכור שהבחירה בהכרזת העצמאות האמריקאית על ידי בהם לא הייתה בחירה אחת מאין סוף אפשרויות. באמת האמריקאים הם מן המדינות, העמים היחידים שהקימו מדינה, לא ברור, יש עם אמריקאי, לא חשוב. הכרזת העצמאות האמריקאית היא באמת ייחודית במובן זה, שזה אחד המקרים הבודדים בהיסטוריה, שאו מטעמים פרקטיים או מטעמים אחרים, יש יכולת זמן, כישרון למכונני המדינה, לכתוב טקסט גדול. רוב המדינות בעולם קמו, בסערת קרבות או במעשים של מרד, ולא הספיקו או לא רצו לכתוב הכרזה. אז הכרזת העצמאות האמריקאית כמודל היא מאוד חשובה להבין את התבנית שלנו. כדי להדגיש את זה, אני רק אגיד ששוב, רמז קודם לכך שהיו התחלות קודמות. כאשר ישבה חבורה של משפטנים בירושלים עוד שבועות קודם לכן, כנראה כבר פברואר, מרץ 48, והם התחילו לנסח הכרזת עצמאות, הם חשבו שזה תפקידם, אז הם ניסחו מסמך שאני אתאר אותו בקצת הפרזה, בערך כך, שלום עולם, עומדת לקום מדינה, קמה מדינה, מי שזה לא מוצא חן בעיניו זאת בעיה שלו. אפשר גם ככה להקים מדינה, למה צריך לדבר הרבה? במקומות שונים שבהם עוסקים בניהול ופיקוד, יש מי שאומרים שמפקד קריזמטי באמת ומנהל קריזמטי באמת לא צריך לדבר כל כך הרבה שהוא אומר לחיילים שלו שהם לא יצאו בשבת הזאת. אוקיי, אז הרעיון שצריך לדבר הרבה, בהם לוקח אותו במידה רבה מהחזה האמריקאית, ומשם זה נשאר. אף אחד על זה לא חולק, מתווכחים איתו על התכנים, אבל לא חולק. הנה עובדה,
לא חולקים על
המסמך שיש לנו בסופו של דבר, הוא מסמך שמתחיל באפוס.
מתחיל דומה, לא, ולא חשבו לרגע, כי אמרת, משפטנים ישבו וכתבו. יכלו לתת את זה למשוררים, אז יש לנו משוררים, okay. יש לנו אנשי תרבות ורוח, זו תקופה מאוד יפה מהבחינה הזאת על אדמת ישראל. לא חושבים לתת להם לנסח פה איזה משהו מליצי ויפהפה. או שכן חושבים.
רונה, והיום אנחנו עושים את זה?
לא, אבל אולי קיוויתי שאולי אז לרגע,
פוליטיקה זה כוח, הדבר האחרון שפוליטיקאים יוותרו עליו הוא כוח, והוויכוחים, אפילו על השאלה המאוחרת, שנראית להרבה אנשים קשורה, מי חיבר אפילו את התפילה לשלום המדינה, זה אגדה אורבנית מאוד נחמדה לייחס אותה לשמואל יוסף אגנון, אבל את זה כנראה כתבו הרבנים הראשיים של אותה עת. על כוח לא מוותרים.
על כוח לא מוותרים. אז יש לנו את הטיוטה הראשונה. מה קורה איתה? תספר.
מה שקורה, בהם מתחיל מההתקה של קטעים, ואחר כך עוד... כשהוא עדיין כותב באנגלית, מפני ששפת העבודה שלו הייתה אנגלית, הוא היה משפטן בשירות המנדט הבריטי, קודם לכן. אז הוא מאבד את הטיוטה האמריקאית, את הטיוטה האנגלית, הוא מאבד אותה עוד קצת, כדי שתתאים להכרזת עצמאות יהודית במדינה, במדינה שעודנה עדיין שם, נקראת המדינה היהודית, מתרגם את הטיוטה האנגלית שלו לעברית, ואחר כך ממשיך לאבד את הטיוטה העברית שלו. כלומר, יש לו בעצם ארבעה שלבים, הוא עובר ארבעה שלבים עד שהוא מגיש לאדונו, לפנחס רוזן, הוא מגיש להערכתי ב-27 באפריל 48, הוא מגיש לו לפנחס רוזן את הטיוטה, שמקבלת אז מיד את התואר הרשמי הממלכתי, הכרזת העצמאות, הצעה ראשונה. 27, אני כמעט בטוח, 27 באפריל. פנחס רוזן עושה את מה שיוצא גרמניה, פעם קראו לזה יקה, ראוי עושה, כלומר, פועל באופן מוסדי מסודר, ומעביר את הטיוטה של בהם לעובדים נוספים של משרדו, משפטנים, פורמלית בכירים עוד יותר מבהם, שהצטרפו למשרד, ועכשיו נוצר צוות של שלושה משפטנים, לא נהגע את השומעים בשמותיהם, והצוות הזה מאבד את הטיוטה של בהם. מאבד בעין וגם קצת מאבד באלף, כי בדיוק מסיבות שאת הזכרת קודם, המשפטנים והבכיר ביניהם במיוחד, אכן באמת לא חושבים שתפקידם לנסח הכרזת עצמאות חגיגית, טקסית, נמלצת, או ביטוי אחר שהשתמשתי קודם, אפוס, ולכן הם מוחקים חלק, להערכתי מתוך מבוכה. הם מנסים למשפט קצת יותר את ההכרזה, ומאבדים לא מעט מרוחה. הם אז מחזירים את הטיוטה לפנחס רוזן, שר המשפטים לעתיד. פנחס רוזן גם הוא לא כל כך אוהב אותה, והוא מעביר את הטיוטה לאדם מאוד חשוב בשלבי ניסוח הכרזת העצמאות, אבל לא כמו שיש חושבים החשוב מכולם, ושמו צבי ברנזון. עכשיו אנחנו נמצאים כ-10 ימים לפני הכרזת העצמאות. צבי ברנזון מקבל את הטיוטה של מחלקת המשפטים, ומוסיף לה תוספות בעיניי חשובות ביותר, ואני גם מוסיף דעה אישית, הערכה אישית, בשלב... הטיוטה שיוצאת מידיו של ברנזון, לטעמי האישי, היא הטיוטה השלמה והיפה, הנכונה, המדויקת ביותר. אבל גם זה, עוד מעט נגיד, רק שלב במה שקורה לאחר מכן. אז עכשיו אנחנו בשבעה, אכן בתחילתו של השבוע הגדול, יום ראשון, 7 במאי 1948, אני טועה במספר היום, ומוגשת למשרד המשפטים טיוטת צבי ברנזון.
שמה הוא מוסיף בה?
מה הוא
כותב בה?
שוב, השאלה אם אנחנו... כמה אנחנו נאמנים לזכרו המבורך של צבי ברנזון, זכרונו לברכה. צבי ברנזון נהג לומר ואפילו כתב, שהוא כתב את כל הכרזת העצמאות, את הטיוטה שלו, שהוא כתב אותה לבדו, בעצמו. היו מי שאימתו אותו עם טקסטים קודמים, שהיו זהים או דומים מילולית, והוא, נקרא לזה בלשון לא משפטית, הודה, שאכן היו עליו השפעות, והסביר ש... אולי קצת כמו נעמי שמר, שנים רבות לאחר מכן, שהוא כנראה קרא את זה והשתמש בזה. אני לא בטוח. בפני בלנזון היה אותו נאום של זלמן רובשוב, שהזכרתי בתסקית הקודם, מחודש קודם לכן, ולפני בלנזון כמובן הייתה הטיוטה של בהם, קצת מעובדת על ידי צוות המשרד, משום שזה מה שנתן לו פנחס רוזן, שמינה אותו למשימה, לאבד את הכרזת העצמאות. סביב בלנזון איבד את הכרזת העצמאות, בעין. מה הוא תרם? לטעמי, מספיק לראות את הפסקה המכוננת, זו אמירה פורמלית, הפסקה האופרטיבית, הפסקה שבה מקימים מדינה. לפיכך התכנסנו אנו, חברי מועצת העם וכו'. וצבי בלנזון מאפיין את המדינה באופן שלטעמי האישי הוא המדויק ביותר, ולצערי רבים מדי חושבים שהוא האופן שבו המדינה מוקמת בהכרזת העצמאות. צבי בלנזון כותב, אנו מכריזים בזאת, להגיד את זה בקולו של בן גוריון המדומן,
כן.
אנו מכריזים בזאת על הקמתה של מדינה יהודית ודמוקרטית עצמאית וריבונית בגבולות שהותרו להחלטת עצרת האומות. מה בסופו של דבר? אני קופץ קדימה ונחזור לבלנזון עוד רגע. אנחנו הכרזנו מדינה יהודית וזהו.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
בן גוריון קם כשבוע לאחר מכן וחיז מדינה יהודית. דמוקרטיה נעלמה.
לא נמצאת בכל ההכרזה.
לא נמצאת בהכרזת העצמאות. אני יודע שרבים חושבים, אבל זה לא נכון.
לא נמצאת.
לא נמצאת. והיא לא, לא במקרה לא נמצאת. היא נמחקה במעשה חושב מנומק במהלך השלבים הבאים. אבל חשוב מזה, שאני מניח שצד פוליטי אחד של המפה יחגוג כרגע, אבל גם צריך להיות ערים לכך שההיבטים אחרים נמחקים. למשל, בלנזון הכריז על הקמתה של מדינה יהודית, דמוקרטית ועצמאית, שוב, כאילו בקולו של בן גוריון, לא הקמנו, לא הכרזנו, הקוראים, השומעים מתבקשים לנשום עמוק, לא הכרזנו מדינה עצמאית. המילה עצמאות לא נמצאת בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל, וגם השם הרשמי של ההכרזה הזאת הוא הכרזה על הקמת מדינת ישראל. זה השם הרשמי שלה בעיתון הרשמי. לא מגילה, הכרזה, אבל לא הכרזת עצמאות, זאת הכרזה על הקמתה של מדינה. לא מעט, בשבילי שנולד באותה שנה, זה לא מעט. להקים מדינה זה מספיק לגמרי.
זה הרבה מאוד, זה, כן.
להקים מדינה בתנאים שהקימו זה מספיק לגמרי.
אבל מאז בכל הדיונים, דמוקרטית, לא דמוקרטית, יהודית מופיע שלוש פעמים.
אבל גם את העצמאות הורידו וגם את הגבולות הורידו, ושני הדברים האלה נעשו במעשה חושב, שלא יגיד אף אחד שנעשה בחופזה. אז אולי נעשה מהר, אבל במחשבה
לא
מעמיקה
נימוק.
ומדויקת מאוד.
העניין של הכפולות הסיפור, מכיוון כן. שהיינו אמורים על פי הסכמים של הקמת המדינה, נדמה לי מול ארצות הברית, נכון?
נכון.
כן, לכתוב שנכבד איזה שהם נכון. גבולות, וזה הוצא מתוך המגילה, נכון. והאמריקאים כנראה לא שמו לב, או שלא
לא
רצו לשים לב.
לא, לא, הם לא שמו
לב. לא שמו לב.
לא
זאת אומרת, אומרים
לא
שהיה שם. פה מחטף שכזה? זאת גם הסברה שלך, שהוציאו את זה במין מחטף?
לא, רונה, אני, שנים רבות, זה נראה כל כך הגיוני שזה מחטף, אולי נתאר אותו עוד רגע, ששנים רבות אני האמנתי כך, ואני, לי אין שמץ של ספק היום. עד כמובן, כמו בכל מקרה, יבוא היסטוריון יותר רציני ממני ויראה אחרת, שזה היה נס, פשוט נס משמיים. או משמיים, או מה שאנשים חילוניים כמוני קוראים, אקראי מבורך. אבל אם אכן יש יושב במרומים שעשה נס גאולה לעמו והקים לו פעם שנייה, נתן לו פעם שנייה מדינה, לא, כמו אז הוציא אותו ממצרים, אלא גאל אותו שוב מהגלות, אז זהו הנס, זהו הנס האמיתי.
כי מה, כי היה כתוב שם ש... מה היה המשפט? זה לא מה שברלזון כתב שם. ברלזון, אם היינו עושים את מה שברלזון כתב, זה בלי חיפה, כמו שאמרת.
נכון, אז אולי נחזור, נעשה סדר. בכ"ט בנובמבר 47, 29 בנובמבר 47, עצרת האום החליטה לכל תשועות כולנו, היהודים בעולם ובארץ ודאי, שתקום מדינה בגבולות מסוימים. אני מכנה אותם בצדק, גבולות החלוקה, משום שהיו אמורים אז, לפי התוכנית הזאת, להיות עוד שתי ישויות, לא אחת. אחת, לא, אגב, לא, לא פלסטינית, זה זיהוי עצמי, גם הוא קונטרוברסלי בעיניי, הייתה אמורה להיות מדינה יהודית, הייתה אמורה להיות מדינה ערבית, והייתה אמורה להיות רשות ירושלמית במעמד של כמעט מדינה, רשות בינלאומית, והגודל של ירושלים הוא כגודל ירושלים הגדולה, פחות או יותר ממעלה אדומים עד קריית ענבים. זה לא
הגן
הקדוש. זאת תוכנית החלוקה.
שוב, אחרי המלחמה, האומות מחלקות צרפת, אנגליה מחלקות בינם את הזה, וזה לא תמיד תואם. זאת אומרת, החלוקה הזאת צריך להגיד, הייתה עליה הרבה ביקורת, כי הם שם, הם חותכים דברים בלי לבדוק בשטח.
עולים ביישוב העברי לא מקבלים את התוכנית הזאת. הרוויזיוניסטים כבר אז לא מקבלים את התוכנית הזאת. אחרים חוגגים, רוקדים ברחובות, לא באייר, בכ"ט בנובמבר, מרוב שמחה. בכל מקרה, זה היה על השולחן. That was the bill on the table, ככה קוראים בלשון פרלמנטרית. ואין לי ספק שרוב המכוננים, רוב המנסחים, בכלל על דעתם לא עלה, וגם רוב המנהיגים לא על דעתם לא עלה, שאנו נכריז מדינה שתחרוג מן הגבולות האלה. Okay? וזה ההתחייבות לגבולות החלוקה נמצאה בטיוטות השונות של הכרזת העצמאות כעניין מובן מאליו. אף אחד אפילו לא חשב מאלה שכתבו את ההגבלה הזאת, שהמדינה תקום בגבולות החלוקה, הוא לא חשב שהוא מבטר על משהו, משום שזה נראה אז לרוב היישוב היהודי או העברי, כמקסימום שאנחנו רשאים ויכולים לקבל.
עם קבלה שירושלים תהיה מקום שלישי, לא בתוך מדינת ישראל.
בוודאי, ולכן לקראת הקמת המדינה לא צהל ישב, גם כשנוסד צהל, לא צהל ישב בירושלים, אלא מה שכונה אז לנוחות השלטון, הארגונים הפורשים, ומי שביצע, אני מוכרח להזכיר את זה, אם ביצע אכן טבח בסביבת ירושלים, הרי זה ארגון האצ"ל. אבל זה לא במקרה, האצ"ל לא כבש את ירושלים. בן גוריון, מטעמים בינלאומיים דיפלומטיים, לא רצה להכניס צבא לירושלים, וגם כינה את המנהיג היהודי של ירושלים, מושל צבאי. כלומר, באותם רגעים לפחות, ההנהגה קיבלה לגמרי מרצינות את הרעיון של האום, נכון?
וזה אמור להיות כתוב בהכרזת
העצמאות. וזה לכאורה אמור היה להיות כתוב בהכרזת העצמאות. עכשיו נעבור לוושינגטון, לתחילתו של השבוע המכריע. בתחילתו של השבוע המכריע, לאחר שיחה קשה מאוד של שר החוץ האמריקאי, שמו היה ג'ון מרשל, איש יותר חשוב ויותר פופולרי מהנשיא טרומן, ג'ון מרשל, נמשור טיפה אחורנית, יומיים קודם, קורא למשה שרתוק, שהיה עדיין אז, שר החוץ לעתיד, היה עדיין בוושינגטון, ומנפנף מולו באצבעות, באזהרות חמורות, שלא תוכרז מדינה, ואם תוכרז מדינה, מאיים עליו מרשל, שארצות הברית לא רק שלא תתמוך צבאית בישראל, אלא ייתכן שתחבור לאויבינו. קצת הגזמתי. מרשל לא אוהב את הרעיון של הקמת מדינה. הוא חושב, אולי בסופו של דבר יצדק, שמכאן תקום מלחמת עולם שלישית, אם הרעיון הזה יהיה מומש. ומצד שני, הנשיא שלו, הוא ברור שהוא כפוף לנשיא, הנשיא טרומן כמובן, מוסמך ממנו, הנשיא טרומן נוטה להכיר במדינת ישראל. יש אומרים מטעמים פוליטיים, יש אומרים מטעמים אישיים, ויש אומרים שמתוך אמונה דתית, נוצרית, פרוטסטנטית, עמוקה, וטרומן בא ממה שמכונה היום הבייבל בלט, שגם היום גדולי תומכנו באים משם, מתוך כל אלה טרומן נוטה להכיר במדינה. טרומן ומרשל נפגשים, וטרומן מביע את ספקותיו ואת נטייתו. אומר לו מרשל, במה שבאמריקאית נחשב חוצפה, אתה כנראה תכיר במדינת ישראל, אבל אני מבקש, כשר החוץ שלך, מזכיר המדינה שלך, אני מבקש שתקפיד על דבר אחד בלבד, והוא שהמדינה הזאת תוכרז רק בגבולות החלוקה, שהמדינה תקום בגבולות החלוקה ותהיה מחויבת לה, מפני שאחרת תהיה אסון. טרומן הסכים לזה כמובן מאליו, הוא לא חשב שהוא מבטר על זה, בזה, על משהו, משום של אף אחד לא עלה על דעתו. אני כבר מקדים, חוץ מדוד בן גוריון, האמיץ. לא, אף אחד לא חשב אחרת.
זאת אומרת, אין פה מאבק בכלל.
עכשיו עובר, הסצנה עוברת לעוזרים. הם בסופו של דבר האנשים החשובים בכל ממשל, העוזרים הקרובים לטרומן ולמרשל. הם מנהלים את אירועי השבוע המכריע, והם נפגשים, שני העוזרים הבכירים, מצד אחד של מרשל ומצד שני של טרומן, פוגשים את הנציג הדיפלומטי החשוב יותר שלנו אז, נקרא אז אליהו אפשטיין, לימים אילת, שהיה אחר כך המנכ״ל הראשון של משרד החוץ, מדברים איתו על האפשרות של הכרה, ודורשים ממנו רק דבר אחד, התחייבות מלאה ובלתי חוזרת לגבולות החלוקה. אפשטיין נותן את ההתחייבות הזאת בלי שהוא חושב שהוא מוותר על משהו.
לא להאמין.
הם חוזרים על הדרישה הזאת כמעט פעמיים ביום. כלומר, פעמיים ביום, בכל הימים שבאו, בכל פגישה, בכל טלפון, בכל דיון, הם שואלים אותו, הכל בסדר, יהיה בסדר, אבל בגבולות החלוקה. ואפשטיין עונה בתום לב, זה לא תמימות ולא התעממות, בתום לב גם הוא, בוודאי שכן. בין היתר למה? משום שעד יום רביעי של אותו שבוע, זה אכן היה הנוסח של הכרזת העצמאות. מדינה יהודית בגבולות שהותבו על ידי עצרת האו"ם.
מדהים, ושוב, אני מזכירה, ירושלים לא בתוך המדינה.
וירושלים לא שם, ויפו רק באופן מאוד מוגבל שם.
וחיפה לא שם.
זה בכלל, אנחנו לא מדברים על הקו הירוק, אם השומעים, המאזינים לא מבינים, אלא על גבולות החלוקה, שאיש לא מדבר עליהם אפילו מהשמאל הקיצוני ביותר. נכון? אוקיי. ומה שקורה ביום רביעי לפנות ערב, הוא שבן גוריון מעביר, היום זה נקרא ממשלה או קבינט, אז זה נקרא מנהלת העם, הקבוצה המנהלת באמת. הוא מעביר החלטה אמיצה, חד משמעית, אולי קצת שונה מההנהגה הנוכחית, החלטה אמיצה וברורה וחותכת. אין מחויבות לגבולות החלוקה. בן גוריון הוא נתקל בהתנגדות עזה בתוך הקבינט, והוא מכניע את המתנגדים לו. יוזם הצבעה ומכריע על חודו של כל. כל אחד בלבד מאחורי ההחלטה לא לקיים את הגבולות, לא להתחייב לגבולות החלוקה.
אתה יודע איך הוא משכנע אותם? כי זה נשמע, זאת אומרת, הרי אמרת לכולם ברור מאליו שזה בגבולות החלוקה. מה
הוא משכנע אותם בכל דרך אפשרית, כולל אפילו בנימוקים משפטיים, שאני מוכרח להגיד שהם די משכנעים. הוא למשל אומר להם שבמשפט הבינלאומי, ההתחייבות לגבולות נחוצה רק לצורך ההכרה, ועושה את עצמו כאילו שההכרה היא לא עומדת בפתח, נכון? אבל הוא אומר, להכרזת עצמאות לא נחוצה הצהרה כזאת. הוא שואל אותם שאלה מצוינת, תגידו, בהכרזת העצמאות האמריקאית יש הגדרה של גבולות ארצות הברית? לא, אין. מהים עד הים, לא מהנהר עד הים, מהאוקיינוס האטלנטי עד האוקיינוס האחר, השקט. אז למה אנחנו צריכים? עוד דבר הוא אומר, וזו טענה מדינית צבאית, אני אולי לא אוהב אותה אישית, אבל זו טענה מצוינת. אוקיי? הוא אומר כך. אני אגיד זה שוב בדרכו ובתחביר של בן גוריון. אם אום רוצה לבוא ולהגן על הגבולות האלה, יבוא האום, באום לא נלחם, אומר בן גוריון. כל זמן שהאום לא עומד מאחורי ההחלטה שלו, מאחורי החלטת החלוקה, אנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים נטע. לעשות. אפשטיין לא יודע את זה, זה הסיפור היפה.
מדהים, עכשיו בהכרזה, לא יש פה הכרזה לגבי קבלת המרות של האום, נכון? זה בתוך ההכרזה, אם אני זוכרת נכון.
נכון.
זוהי זכותו הטבעית של עם היהודי, להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו, במדינתו הריבונית. לפיכך, נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות,
הביטוי על יסוד הוא באמת איזושהי פשרה לשונית, אני מוכרח להגיד ארמומית, שכוונה להיות ארמומית, שתגרום לטשטוש העובדה שמחקנו את הגבולות, ושאנחנו לא באמת מקבלים את תוכנית החלוקה, או איזשהו פרט אחר בתוכנית של האום, חוץ מעצם הרעיון שתקום מדינה.
תראה, עכשיו, אני חייבת לעצור אותך.
אפשטיין לא יודע את זה.
זה מדהים אבל.
אפשטיין לא יודע את זה. אפשטיין לא יודע את זה משתי סיבות. א', בתמימותו, באמת בתמימותו, בדקתי, זה לא, מה, זה כתוב בזיכרונות שלו, למה שיכתוב אחרת? אפשטיין כל כך בטוח שתהיה מחויבות לגבולות, שהוא, כשהוא מתכתב עם הארץ במברקים, הוא עוסק בדברים אחרים. למשל,
זה לא שאלה בכלל, זאת לא שאלה.
אמריקאים נורא מודאגים מהאפשרות שיהודים קומוניסטים יהיו מרגלים בעד, נגד המערב, כאן, כאן זה יהיה איש של מרגלים, פה בקפריסין. זה מדהיג אותם. אפשטיין מתכתב עם הארץ בעניין רכישת נשק ודברים אחרים שמדהיגים את האמריקאים. לא עולה על דעתו להגיד להם שהדבר הכי חשוב שהם דורשים ממנו זה מחויבות לתוכנית החלל, מפני שהוא בטוח שהמחויבות הזאת קיימת.
אני מנסה לדמיין את מה עובר על דוד בן גוריון, שעומד תכף להקים מדינה בתוך, זאת אומרת, מלחמה כבר ברקע וקיימת, לחץ עצום, והוא לוקח צעד אמיץ כזה של להוציא את הדבר הזה. הלו, לא ברור, הוא לא חושב שהאמריקאים ייתנו לו על הראש, גם אם הם לא ישימו לב בעת ההכרזה וכולם ימחאו כפיים ויגידו כן, מה קורה שבוע אחר כך? מה קורה שבועיים אחר כך?
המון מנהיגים עשו החלטות מאוד גדולות, וכשהם בסופו של דבר נכשלו, אז נוהגים
להגיד... אז היה מחיר. כאן.
אבל כן. אני גם לא, גם לא נכון להגיד את ההפך. בן גוריון ללא ספק הימר. יכול להיות שהיה לו מידע יותר מרבים. הוא למשל ידע יותר מרבים שאנחנו מצוידים בנשק ובכוח וכולי, יותר מאשר לפחות אויבינו המיידיים, והיה פחות מודאג מרבים אחרים. התדמית של דוד וגוליאת, כאשר אנחנו מלוהקים כדוד, או שמשון הנבחתי, כשמשון האומלל, שמשון החלש, זה תדמית ולא יותר מזה. יכול להיות שהוא יודע יותר דברים מאחרים, אולי אפילו יותר מהאמריקאים. אבל להגיד שמפני שהאימור הזה הצליח, הוא צדק, זה לא בהכרח נכון.
לא, אני
לא כל שחקן קלפים גאוני מצליח בכל המהלכים שלו, רק צריך להצליח ביותר פעמים מאשר להיכשל, ואז באמת זה הצלחה.
אבל למה האמריקאים בעצם, וזאת אולי השאלה שאני צריכה לשאול, לא דורשים איתנו לשלם מחיר אחר כך? כי יש פה הרי, הנה, תומר, הוא עשה את זה בידיעה ברורה. הוא עושה את זה כמהלך מתוכנן, מחפש לו גיבוי משפטי, והאמריקאים אחר כך לא קמים על הרגליים ואומרים לו, הלו, אדוני, אלינו לא מתנהגים ככה?
רונה, אני לא יודע אם כל השובים יבינו עד כמה אני מהדהד את נסיבות הימים הנוכחיים. התשובה היא מפני שהצד שני, השני עשה לו את העבודה, מפני שברגע שמצרים, לפחות מצרים רשמית, נכון? מצרים הרשמית וגם ירדן הרשמית, לא סוריה ואחרות, אבל לא חשוב, שמדינת ערב אחת בודדת יצאה למלחמה במדינת ישראל החדשה, מאותו הרגע כל מה שקדם בטל. משום שברגע שהמצרים מפציצים את מדינת ישראל, ברגע שמוכרזת מדינת ישראל, כל דבר קודם בטל. זאת אומרת, הם לא מקבלים, זה לא תיאורטית ברגע הזה, הם לא מקבלים את החלטת החלוקה, הם לא מכבדים את גבולות החלוקה.
אז הם עשו לו את העבודה באיזשהו זאת המלחמה.
עשו לו את העבודה.
הנוראה עושה לו את העבודה.
נכון, הוא הימר.
והנה ההיסטוריה חוזרת על עצמה באיזשהו אופן.
וכנראה שהוא ידע על מה הוא מאמר. אבל שוב, זה בראייה לאחור. גם כל זה יכול היה להיקשר.
אבל סיפור מדהים. זאת אומרת, רגע ההכרזה הזאת הוא רגע שבו, קודם כל אמרנו, אמרת בפרק הקודם, יש פה ממש תהליך שיווקי, תהליך הסברתי של מדינת ישראל. אין פה נאום היסטורי עם עובדות היסטוריות והתעמדות על ההיסטוריה. יש פה עניין פוליטי. בן גוריון לוקח החלטה, לא רק שלא כותבים את החלטת החלוקה הזאת, אלא ממש נמנעים ממנה. זאת אומרת, בהכרזה הזאת יש המון, המון, הרבה יותר ממה שדמיינתי אפילו, עוצמה נורא נורא, יש פה רגע הכרעה נורא חזק.
עוצמה גדולה מאוד, העוצמה העיקרית שמאחורי, לא רק טקסט, אלא מעלה שמאחוריו, שוב, אני חושב שזה ישמע מפתיע, היא הדבר שאני מתגעגע אליו יותר מכל בהנהגה, וזאת הפרגמטיות הפיקחית, זאת שיודעת לראות את התמונה הכוללת, לקבל החלטות אמיצות ולהיות מסוגלת אחר כך לשלם את המחיר, אם צריך לשלם את המחיר, והמחיר יכול היה להיות קטסטרופלי, לקבל החלטות אמיצות ומדויקות בנסיבות הקשות, ש... בהן אולי דווקא משום שרבים אחרים לא מעלים על הדעת שזה יהיה המהלך, זה המהלך שהממשלה מבצעת.
זאת אומרת, זה מבריק. כן.
מי הוא מכיר את הליפתי הזה? פרגמטיות מפייניקית, פיקחית במיטבה, זו שהקימה לנו מדינה, ויש שיגידו שאולי האל שבמרומים עשה, תרם את תרומתו הקטנה, אני שוב אומר, תרומתו הקטנה הייתה תום ליבו הגמור של אליהו אילת אפשטיין, ביום חמישי ושישי אלה הימים המכריעים, מפני שהעוזרים המאוד פרו-ישראליים של טרומן חוזרים ושואלים את אפשטיין ברגע האחרון, ברגע שבו מוגשת בקשה להכרה, מוגשת לנשיא טרומן בקשה להכרה, ברגע האחרון הזה חוזר העוזר הנאמן ביותר עזר יותר להקמת מדינת ישראל מאשר כל ההנהגה המקומית. וזה... עכשיו, כרגע סתרתי את עצמי, שואל אותו שוב, אילת, אפשטיין, מדינת ישראל מחויבת בהכרזתה לגבולות החלוקה?
בוודאי.
עונה לו אפשטיין, בוודאי. אותו עוזר, קליפות, לוקח את הבקשה, ותכף אני אקרא או אצטט מהזיכרון את תוכנה, לוקח אותה להרי טרומן, וכמו נשיא שהיה, ואני מקווה שלא יהיה, נשיא חדש של ארצות הברית, שמה שמעניין אותו ביום שישי הוא הגולף שלו, גם הרי טרומן מיהר לגולף. ויכול להיות לכן שלא קרה על מה הוא חותם. אליהו אילת מבקש מהנשיא טרומן, בשמה של מדינת ישראל, הכרה ברפובליקה היהודית בגבולות החלטת כ"ט בנובמבר, בגבולות החלוקה. וטרומן אומר, מקבל, את זה אני מקבל. טוב, כשאת מבקשת מקבלן דירה ב3 מיליון, והוא אומר לך, את זה אני מקבל, זה 3 מיליון. ארצות הברית הכירה במדינת ישראל, הכירה במדינת ישראל, זאת ההכרה ללא ספק החשובה ביותר לקימומה של המדינה, הכירה במדינת ישראל על סמך מצג לא נכון של אופייה העתידי של המדינה. אבל כיוון שאנחנו מדברים על טיוטות, אז אני חייב להזכיר עובדה אחרת שמסבירה למה אפשטיין, אילת, היה כל כך בטוח שזה הנוסח. וזה שוב צובע באור... טוב ורע, מעניין, או אולי קצת ממזער, את הכרזת העצמאות שאנחנו מכירים. אפשטיין אילת בטוח לחלוטין שמדינת ישראל הוכרזה, אני כבר מדבר בלשון עבר, כי הוא מבקש את ההכרה אחרי הכרזת המדינה. אפשטיין אילת בטוח שמדינת ישראל הוכרזה על בסיסו של טקסט שנכתב בכלל באמריקה, והוגש... לאדונו, לבוס של אליהו אילת, והוא משה שרת. טקסט אחר לגמרי מהטקסט שאנחנו מכירים. הצוות בוושינגטון ובניו יורק, צוות הדיפלומטי שלנו, בטוח לחלוטין שמדינת ישראל הוקמה על בסיס טקסט אחר. ולכן, כיוון שבטקסט הוא כתובה המילה רפובליקה יהודית בגבולות החלטת העצרת, את זה בדיוק מצטט אליהו אילת, ולכן הוא לא משקר. כדי לשקר צריך לדעת שזאת אינה אמת. הוא בטוח שהוא צודק, וכל וושינגטון בטוחה שזאת אמת, בשם שכל המשפטנים של וושינגטון, יהודים ולא יהודים, ודיפלומטים, נרגשים מן העובדה שיהודי אחר, שאיננו בן גוריון ואיננו שאותו, יהודי אחר, שאת שמו קשה אפילו לבטא היום, הרש לאוטרפכט, מכירים אותו רק מי שמכירים, מדע המדינה ומשפט בינלאומי, הרש לאוטרפכט, יהודי מצוין, שישב בלונדון ונקלע לניו יורק, שכתב הכרזת עצמאות לפי הזמנתו של אבא אבן, לימים שגריר ישראל באום ושר החוץ.
אז הנה עוד גרסה.
הרש לאוטרפכט כותב הכרזה, ובניו יורק כולם, כולל מחלקת המדינה, בטוחים שזה הטקסט שעל פי מוכרזת מדינת ישראל. אפשטיין הוא היחידי, בכל ההנהגה הלאומית, שלא יודע שמדינת ישראל הוכרזה על פי הטקסט שאנחנו תולים היום על הקירות שלנו ומייחלים לו ונאמנים לו בהפגנות שלנו, או כועסים עליו. אז גם זה חשוב כדי לראות את התפקיד האמיתי, המלא, ההיסטורי, של הכרזת העצמאות שלנו.
אז עוד גרסה. שמענו בתחילת הסדרה באמת את השורות אולי החשובות יותר, אלה שכולם מנסים להתעלות בהם כשמדברים על התוכן של הכרזת העצמאות. וכמו שאמרת, ההולכים לקפלן מנסים לומר דבר אחד על המגילה, והיושבים בממשלה הנוכחית מנסים להגיד דבר אחר על ההכרזה. ובאמת כל אחד מנסה למשוך אותה אליו ולהגיד, שהיא בכלל חוקתית. יש כל מיני טעונים, אבל אנחנו כל הזמן חוזרים ויוצאים ממנה. ואולי, אם נתבונן בה עכשיו, נגיד מבחינה חוקתית, באמת יש לה איזה משמעות, זאת אומרת, בדרך שהיא נוסחה, כבר דיברנו על כמה חכם היה הדבר הזה, יש לה איזה משמעות, יש פה משהו שאנחנו יכולים להצמד עליו ולהגיד, הנה, חוקתית, זה, אי אפשר לזוז מזה.
זו הפעם הראשונה שאני אתחמק מהשאלה, אני אנסה לעשות את זה במידה מסוימת של חן. אני אסביר למה. זה לא הנושא שבו אני עוסק. יש אחרים שעוסקים בזה, יש לי דעה משלי, דעתי היא שזה המסמך שעל פיו כוננה המדינה, ולכן הוא מחייב יותר מחוקה, אני מסכים בזה לחלוטין עם אהרן ברק, אבל מה יש להתפלא כאן, שאומר שטקסט מכונן הוא טקסט מכונן. זו המדינה אשר הוקמה, והיא יותר חשובה אפילו מחוקה, אבל זו דעתי האישית. אני הייתי רוצה רק לומר דברים אחרים לגבי התוקף הפוליטי, ערכי, מוסרי של ההכרזה מבחינת הייצוגיות של ההנהגה שניסחה את ההכרזה וחתמה עליה. בשנת 1977 חל מהפך. המהפך הזה אכן שינה את המפה הפוליטית. אבל אם אנחנו מתבוננים על שנת 48, ההנהגה שמקימה את מדינת ישראל מורכבת ייצוגית, ואני מדגיש את הנקודה הזאת, מרצונו של האלקטורט הרלוונטי, שזה היישוב היהודי או העברי בארץ ישראל, לא יהיה לנו זמן לדבר על ההבדל בין יהודי ועברי, עוד קצת נקרא אז עברי עדיין, כן? רצונו הדמוקרטי מוכח בבחירות חוזרות ונשנות של היישוב העברי או היהודי בארץ ישראל, כפי שיוכח פעם נוספת לאחר הקמת המדינה, בבחירות של תחילת 49. בחירות הדמוקרטיות הראשונות התחוללו ב-49 כשנגמרה המלחמה. ההרכב היה אותו הרכב, ההרכב המפלגתי הייתה אותו הרכב, ואני רוצה לתאר אותו לרגע כדי שלא תהיה טעות. המפלגה הגדולה ביותר הייתה ונשארה עד 77, בלי יוצא מהכלל, המפלגה המכונה מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל. המפלגה השנייה בגודלה הייתה לאורך כל השנים, מאז קום המדינה ועד היום. המפלגה השנייה היא זאת שנקראת היום הליכוד, ולפני זה מפלגת החירות, ולפני זה ברית הצוהר, ולפני זה הרוויזיוניסטים. המפלגה הזאת אכן הייתה גדולה, אלא ש... לאורך כל ההיסטוריה הארץ ישראלית היישובית עד שנת 77, המפלגות האחרות נתנו את תמיכתן למפאי. ולכן ההרכב של ההנהגה לאורך כל עשרות השנים הראשונות, קודם ליישוב היהודי ואחר כך למדינת ישראל, היה שלטון מפאי בשיתופם של מרבית הסיעות האחרות. הדתיים הלאומיים תמכו בה, אגודת ישראל, כרגיל, כמו תמיד, תמכה מן החוץ, אבל הייתה בפנים. הגופים הליברליים השונים, גופי המרכז השונים, דברים שנקראים היום בשמות כמו יש עתיד, אז נקראו בשמות קצת אחרים, הפרוגרסיביים, הליברליים, עלייה חדשה, מפלגות של יוצאי מרכז אירופה, הם תמכו, ומפלגות הפועלים, כמובן, תמכו במפלגת פועלי ארץ ישראל. למעשה, היריב העיקרי של בן גוריון לא היה תנועת החירות, אלא התנועות היותר שמאליות ממנו. זה היה הרכב, זה היה הרכב במאי 48. מה שכונה מועצת העם, לא היה אלא מצרף, פאזל, תרכובת, של ההנהגות של הגופים הפוליטיים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות במהלך כל שנות היישוב. הנהגה אחת הייתה של מה שכונה אז הוועד הלאומי. יהודים בארץ ישראל המנדטורית הלכו לבחור מדי פעם לוועד הלאומי, זה שניהל להם את ענייני הבריאות ואת ענייני העיריות וקצת חקלאות. וגם הלכו לבחור את הנהלת הסוכנות היהודית, ובזה היו שותפים לציונות העולמית. לשני הגופים האלה היו הנהלות, ושני הגופים האלה הנהלות היו די דומות. שוב, מפאי ושותפים. כך הורכבה מועצת העם, ומתוך מועצת העם כך הורכבה מנהלת העם. לא היה כאן שום מחטף. אי אפשר להסתכל, אי אפשר להוביל את מהפך 77 אחורנית. המהפך של 77 הוא מהפך של 77. מה קרה בו? מה שהשתנה הוא שוב לא הכוח היחסי של שתי המפלגות הגדולות, אלא שהשותפות המסורתיות של מפאי ב-77 הצטרפו, ומאז הם שם, הצטרפו אל מה שהיום מכונה הליכוד. לכן נדבר על מחטף או על חוסר ייצוגיות של החבורה המייסדת ב-48, זה לעשות את הדבר הגרוע מכל שרבים, בכל המחנות מנסים לעשות, וזה לצבוע את ההווה ואת העתיד באור של העבר. העבר הוא העבר, אי אפשר לשנות אותו. הייתה ייצוגיות מלאה והיה קונצנזוס מלא מאחורי הכרזת העצמאות. ההנהגה הייתה הנהגתו של היישוב, לא פחות ולא יותר, והטקסט עובד על ידי ההנהגה ומי שפעלו בשמותה בשום דעת ובשכל, בעמקות רבה לאורך שבועות רבים. זה המסמך שהקים מדינת ישראל.
אז אתה מתנגד לצביעה ההיסטורית הלא לא הוגנת שמנסים לעשות בצורה אחרת. בעצם.
בוודאי שאני מתנגד. עכשיו, יש גם שמגזימים לכיוון השני. אני בכל זאת אענה חלקית לשאלה שלך רק על דרך הספק. לא נראה לי מובן מאליו שלהכרזה הזאת יש תוקף חוקתי. יש לנו תוקף חוקתי מסוים. האם הוא כתוקפו המלא של חוק יסוד במשמעותו, אם כינויו זה, חוק יסוד, אני לא בטוח. יש יגידו שהתוקף של הכרזה הזאת באמת גדול יותר.
בחוק הלאום ניסו לומר שהוא ממש, חוק הלאום סותר את הכרזת העצמאות הזאת, וממש לדבר עליו כשבירה של חוק יסוד. שם היה המבחן הגדול של העניין.
עכשיו, אני
נמנע מלענות על זה, כי זה לא תפקידך ההיסטורי.
פה כאן, אני כן יכול לתרום תפקיד, אבל אני קרוע בין העמדות והדעות האישיות שלי, ועמדות מאוד חזקות ומאוד מאוד מאוד יציבות, ובין עובדות היסטוריות. המידה שבה חוק היסוד סותר את מה שכתוב בהכרזת העצמאות, צריך קצת לבדוק אותה, מפני שאם ניקח רק את שאלת הלשון, רבים מתארים את העובדה, רבים מתארים אותה בביקורת רבה, שבחוק הלאום הוכרזה השפה העברית כשפתה של המדינה, ולשפה הערבית ניתן איזשהו מעמד מיוחד, אבל לא שווה
לא כשפה רשמית במדינת ישראל.
אז אני מבקש לתאר את האירועים שקרו שעתיים לפני הכרזת העצמאות. בנוסח שלכאורה היה הסופי של הכרזת העצמאות, שהוגש למועצת העם בשעה 13:00 באותו יום שישי. בנוסח הזה לא רק שלא היה שוויון לשון, גם לא הייתה אפילו חירות לשון. כשבן גוריון הביא את הנוסח הזה להחלטת מועצת, לאישור מועצת העם, אלה אנשים שעוד כמה שעות צריכים לחתום, אחד מחברי מפלגתו של בן גוריון, אולי באופן יזום, אולי כדי שיראה כאילו זה מאורע דמוקרטי שבו מגיעים לקונצנזוס בצורה מסודרת, אחד מחברי מפלגתו של בן גוריון מבקש להוסיף את השפה, אז קראו לזה לשון, language, מבקש להוסיף את השפה לרשימת החירויות, אוקיי? והוא מנמק את זה בנימוקים טובים, אבל מוסיף עוד נימוק, והוא שבכך אנו מקיימים התחייבות שהתחייבנו לשותפינו, אם היו כאלה הערבים, בהקמתה של המדינה. אני לא יודע על מה הוא דיבר, אבל יכול להיות שהוא ידע על מה הוא מדבר. בן גוריון מעביר את ההחלטה עצמה, כלומר, חירות לשון, פה אחד, כי לזה כולם מסכימים, חזור, לזה כולם מסכימים, אבל מקפיד להכניס לפרוטוקול את המילים הבאות, ונסה שוב להגיד את זה, מרשם בן גוריון. עברית היא שפת המדינה. שפתה של המדינה היא עברית. הוא ביקש להבהיר בזה בצורה מאוד מדויקת, שאין שוויון שפות. זאת האמת. גם אם היא לא נוחה לאנשים, לחבריי, לדעה ולעמדה פוליטית, זאת האמת. ולכן אין שום חידוש בחוק הלאום, לפחות לא בעניין הזה.
אז הוא לא, לפחות בעניין הזה, או בעניין הזה, הוא לא פוגע במה שנאמר בהכרזת העצמאות.
לא כתוב.
סוגיה?
אולי עוד להבהיר. בהכרזת האום, בהחלטת האום, נדרשנו לנוסחאות מאוד מדויקות. בהחלטת האום, כ"ט בנובמבר, שאנחנו אומרים שהקמנו מדינה על יסודה, כתוב שעלינו להתחייב לשוויון בלא הבדל דת, גזע, מין ולשון, language. היינו אמורים להקים מדינה שבה יש שוויון שפות. כשנכתב הנוסח הסופי, נא לקרוא, נקרא כולנו ביחד. יש מחויבות למגדר, לא שקיימנו אותה. יש מחויבות מטעמי דת והגזע, גם זה לא ברור שקיימנו. אבל לפחות המחויבות כאלה. שיראה לי מישהו איפה יש מחויבות ללשון. היא נמחקה משם, משום של ההנהגה, לא הייתה מוכנה להכיר אכן בשתי השפות כשפות רשמיות.
אז חשוב לומר, אין דמוקרטית ואין מחויבות ללשון. אנחנו לא מדברים כאן על ערכים או מה נכון או לא, אנחנו מדברים על מה קיים בתוך הכרזת העצמאות.
אין דמוקרטית, אין גבולות, אין עצמאות, ואין מחויבות לשוויון לשון.
לא נוכל לשנות את זה, הדברים האלה לא כתובים
כמה
שם.
כמה זה שונה מחוק הלאום, לצערי.
אז שוב, לא מדברים פה ערכים או מה נכון, אנחנו מדברים על מה נמצא
עובדות בהכרזת... היסטוריות, נכון.
עובדות היסטוריות, הכרזת
נכון,
העצמאות.
נכון.
תשמע, הערת את עינינו, גם בתהליך הזה שדילגנו על הרבה ממנו, כי עוד היו הרבה טיוטות ומעניינות, ויש יחסים מעניינים שלא דיברנו עליהם בין היישוב בארץ לבין היישוב בגולה, שגם הוא בתוך הניסוחים האלה. יש פה המון נקודות שלא נגענו בהם, אבל...
אנחנו עבריים או יהודים?
עבריים או יהודים, שאלה מאוד מעניינת, אבל אני מרשה לעצמי להזמין אותך לעוד סדרה.
בשמחה.
כי עוררת את סקרנותי, אז לא נספיק הכל ביום העצמאות הזה, אבל הנה פתחנו איזשהו חלון, ואני נשארת עם השאלות ומזמנת אותך שוב. אני רוצה להודות לך, הערת את עינינו, הסיפורים שמאחורי הצהרת העצמאות, הכרזת העצמאות, לא מגילת העצמאות, יהיה לי כבר קשה לומר מגילת העצמאות, מכיוון שהבנו ש... אם יש דבר כזה, הוא נכתב אחרי ההכרזה, אנחנו לא יודעים איפה נמצאים כל העותקים, אפשר לראות חלקים מהם, וגם אז לא ברור מה זה מה, ואולי בפעם הבאה שתבוא כבר יהיה איזה פתרון גם לזה. ובכל מקרה, מעניין לעקוב אחרי, לראות איך ברגע האחרון היו שינויים, אבל כמה הכנה נעשתה לזה, זה לא הכל על רגל אחת, ומצד שני ברגע האחרון שינויים, ועד כמה, לא כל מה שאנחנו רוצים שיהיה שם, נמצא שם. זאת ההכרזה, זה מה שיש. אז לכו לקרוא אותו ותחשבו. אני רוצה להודות לך מאוד. פרופסור יורם שחר, תודה רבה לך שבאת לאולפן. אני רוצה להודות גם לעושות במלאכה, נועה בן הגיא, ויויאנה דייץ' וכן עוז צוות התוכנית שלי. אנחנו כאן, המעבדה, יום העצמאות. היו שלום.
פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. ולכל הנפגש בדרכו,
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.